היי, כאן ניצן דוד פוקס ואתם מאזינים לפלג. דיברנו בפרק הקודם על ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה. זיהינו ארבע תגובות הלם שהמשבר יוצר בכלכלה. הלם ייצור, הלם צריכה, הלם אשראי והלם חדלות פירעון. דיברנו על המשבר שיווצר באיטליה עקב המכה לכלכלה ולתיירות, ודיברנו על המשבר בארצות הברית. שם חברות עם יותר מדי חובות יצטרכו להתמודד עם שוק עם מעט מדי צריכה. הפד התחיל בשבוע שעבר בהזרמת כסף ונראה שכרגע הוא הצליח להקל מעט את הלחץ באג"ח התאגידי. התשואה על אג"ח בדירוג BBB ירדה מ-C של 5.56% ב-23 למרץ ל-4.94% ב-26 למרץ. אנחנו בכל מקרה יכולים לצפות כרגע למיתון השנה, כשעסקים וצרכנים יצטרכו להתמודד עם ההשלכות החדשות של הווירוס. התכנסויות המוניות לא יהיו יותר. אנשים יצמצמו את הצריכה שלהם עקב המכה הכלכלית של הגל הראשון, הם לא עבדו חלק מהשנה, וההיערכות לגל שני אפשרי בחורף. ענפי התעופה והתיירות יהיו בכל תרחיש הנפגעים העיקריים, והם לבדם בעלי משקל משמעותי בכלכלה הגלובלית. ענף התיירות לבדו מהווה כ-10% מהתמ"ג העולמי. אז אחרי שהבנו את ההשלכות על הכלכלה הגלובלית, מה ההשלכות של הקורונה על הגיאופוליטיקה העולמית? אנחנו יכולים לזהות 4. ראשית, היא לוחצת מאוד את המפלגה הקומוניסטית והכלכלה הסינית, מאיימת גם על הלגיטימיות של המפלגה וגם על החיות הכלכלית של סין. שנית, היא מציעה לטיוואן לראשונה לצאת מהבידוד הבינלאומי שלה ולהפוך את עצמה לשחקן משפיע בזירה הבינלאומית. טיוואן התריעה על הקורונה לארגון הבריאות העולמי עוד בסוף שנה שעברה, והתגובה שלה לווירוס היא דוגמה נפלאה. איך דווקא שקיפות במידע ושיתוף הציבור הם כלים יעילים יותר במאבק במחלה לעומת הגישה הריכוזית של סין הקומוניסטית. שלישית, הקורונה מהווה מכה לאיחוד ולניסיון שלו להנדס זהות אירופית. בשעת המשבר הזו כל אחת ממדינות האיחוד לא פנתה לעזור לשנייה, לא פנתה לעבוד ביחד, אלא פנתה לעזור לעצמה, נוטשת את האחרות. הקורונה הוא מבחן לפרויקט האירופי והוא כרגע נכשל בתגובה הראשונית. רביעית, אצלנו בשכונה. אין ממש חדש תחת השמש. המדינות שהיו בלתי מתפקדות לפני ימשיכו לא לתפקד. ואלו שכן מתפקדות כנראה ימשיכו לתפקד. אני רוצה דווקא להתחיל אצלנו בשכונה לשם הדגשת המשמעות של הקורונה. הקורונה היא גורם לחץ על מערכת. היא לוחצת את מערכת הבריאות, את המערכת החברתית, הכלכלית והפוליטית של מדינה. מערכת שהייתה קשיחה לפני תשרוד את הלחץ, בגבולות מסוימים. מערכת שהייתה שבירה לפני תשבר. לכן כל כך חשוב לנתח את המערכת, להבין את המאפיינים שלה, משהו שאני מדגיש גם בפלג וגם במשחק גדול. כי רק על ידי ניתוח של המערכת, רק על ידי הבנה של המאפיינים שלה, אני יכול לדעת מראש ממה כדאי לי להתרחק, ולמה דווקא כדאי לי להתקרב ולהשקיע. הברבור השחור בסוף תמיד יגיע. אנחנו רוצים לצמצם את החשיפה אליו עד כמה שאפשר. בשכונה שלנו המדינות שתפקדו לפני מתפקדות גם עכשיו. רובן של מדינות ערב נמצאות כרגע בעוצר כללי כמו בישראל. רובן עצרו תנועה מחול, ביטלו בתי ספר ואוניברסיטאות והתקהלויות במסגדים. אצל העניות יותר יש מחסור בערכות בדיקה. לדוגמה, שיעור הקטלניות במצרים ואלג'יריה עומד על כ-6%, מה שמעיד כנראה על מחסור בערכות בדיקה. מבלי שיודעים את מספר הנדבקים האמיתי, אחוז הקטלניות נראה גבוה יותר באופן חריג. שכנתנו במזרח, ירדן, קיבלה ב-22 במרץ עוד 21,000 ערכות בדיקה, והיא כרגע עומדת על שיעור הקטלניות של 0.4%. היא התחילה בעוצר באמצע מרץ, בודדה חולים ומערכת אותם באתרי נופש, בדומה למלוניות קורונה שיש לנו כאן. במפרץ, כמובן, המשאבים הרבים של הנסיכויות מאפשרים להן לערוך עשרות אלפי בדיקות. איחוד האמירויות לבדו ביצע עד אמצע מרץ כ-125,000 בדיקות ולטפל בחולים. סעודיה אף הגדילה לעשות וסגרה את מכה ומדינה לחאג' בשביל למנוע הדבקה המונית. לעומת המדינות האלו, המדינות הערביות המתפקדות, אלו שהיו בכאוס לפני ממשיכות בו גם עכשיו. לבנון, עיראק, סוריה, תימן. במדינות האלו אין ממשלה מתפקדת שיכולה לתאם צעדים לצמצום ההפצה של המחלה או בדיקות לאיתור נדבקים. לבנון, לדוגמה, נכנסה למשבר הקורונה אחרי שהכריזה על חדלות פירעון על חובותיה ועם משבר פוליטי שנמשך כבר מספר חודשים. על אף שהממשלה הכריזה על עוצר, רבים מפרים אותו. ממשיכים להפיץ את המחלה. במקרה אחד ידוע, נהג מונית שנעצר על כך שהסיע ארבעה אנשים, הצית את עצמו ואת הרכב שלו בקאות מחאה. אז המצב שם לא מי יודע מה. מערכת הבריאות בלבנון הייתה במחסור של ציוד רפואי עוד לפני המשבר, עקב הקשיים הכלכליים של המדינה, וקפיצה במספר החולים תביא לעומס אדיר על מערכת הבריאות במדינה. מדינת ישראל עלולה לראות לחץ פליטים בגבול הצפוני שלה, לבנונים שינסו לברוח ממרכזי המחלה בערים הגדולות של ביירות, טריפולי וצידון. כדאי שממשלת ישראל כבר עכשיו תתגבר את הסיורים על הגבול עם לבנון, ותהיה מוכנה לתאם תגובה רפואית עם הממשלה בביירות. לא לנו ולא להם. יש עניין בקריסה רפואית של המדינה. עיראק נמצאת במצב דומה. עוד לפני הקורונה, המדינה לא תפקדה עקב הפגנות ומאומות נגד הממשלה, שחיתות של הממשל ובחישה תמידית של איראן. עכשיו כשהממשלה מבקשת להגביל את תנועת התושבים, הם רואים בזה צעד של מחאה פוליטית להמשיך ולהפגין. מקרה אחד יכול לספר לכם הרבה על מה שקורה בעיראק ולהמחיש לכם עד כמה המצב קשה. ב-20 במרץ, 400,000 שיעים הגיעו לצפון בגדד לציין את מותו של האימאם השביעי. בהנחה של הווירוס לוקח כשבוע לדגור ועוד כשבועיים להביא אדם לאשפוז, אנחנו יכולים לצפות לגל חולים ומתים בעיראק בתחילת אפריל. גל חולים שיקה במערכת הבריאות שכהודעתו של שר הבריאות העיראקי, אין לה את היכולת לטפל במחלה. הבעיה של העיראקים שאין להם לאן לברוח, הם מוקפים מדבר מכל הכיוונים. אפשר וחלק ינסו להתקדם לגבול עם קווייט שתצטרך לפרוס באזור כוחות ביטחון. משבר בעיראק יהיה הזדמנות לערב הסעודית להשיג מחדש השפעה במדינה, אם תנסה לתאם ביחד עם ארגון הבריאות העולמית תגובה נאותה שתכלול משלוח מסכות, מכונות הנשמה והקמת בתי חולים. יש כאן הזדמנות לבן סלמן להוכיח סוף סוף שהוא מנהיג, לא רק ילד שמנופף באקדח, הולך קודם לפלישה כושלת של תימן, ועכשיו נמצא עם מלחמת הנפט מול רוסיה, שעוד נעסוק בה בהמשך. מבין כל מדינות האזור, מי שנפגעה הכי קשה, ומי שמובילה במספר החולים והמתים היא איראן, עם מעל 35,000 חולים ועוד 2,500 מתים. בזמן שמספר המתים באיראן מתייצב, מספר החולים היומי בה עדיין גדל נכון ל-28 במרץ, עם 3,000 מקרים חדשים לעומת 2,900 ביום הקודם. הבעיה של המשטר באיראן, כמו כל משטר עודני, שיש לו רפלקס קודם כל לשקר, ורק לאחר מכן לומר את האמת. בתחילת ההתפרצות ממשלת איראן הכחישה שבכלל יש התפרצות, עד שבחירים בצמרת השלטון האיראנית החלו לחלות ולמות. בין המתים, יועץ קרוב למנהיג העליון, גנרל בכיר במשמרות המהפכה, וחברת פרלמנט. בנוסף, כ-10% מכל חברי הפרלמנט באיראן נמצאו חיובים לקורונה. יש כבר שמועות שגם המנהיג העליון עצמו נדבק בווירוס, ואלו לא חדשות טובות לו. חמינאי הוא בן 80 ולפי מספר דיווחים חולה בסרטן ושלל מחלות אחרות. קורונה, לאנשים מהסוג הזה, היא בדרך כלל מכת מוות. כמו את עיראק, גם את איראן הקורונה פוגשת בזמן מאוד לא טוב. איראן כבר ידעה מספר גלי הפגנות במדינה, הסנקציות הכלכליות של ארצות הברית חונקות את הכלכלה, והקריסה במחירי הנפט מקשה עליה עוד יותר למצוא את המשאבים בשביל להתמודד עם ההתפרצות. על אף זאת, לא סביר שנראה את השלטון משתנה מבפנים. משמעות המהפכה עדיין שומרים על עמדת הכוח בשלטון באיראן. גם אם המנהיג העליון ימות, המשמרות ישמרו על השלטון מאוחד כלפי חוץ. מה שאולי כן נראה הוא גל הפגנות חדש באיראן. אזרחי איראן חגגו את ראש השנה הפרסי על אף בקשות של הנשיא להישאר בבית. גם כשהממשל איים על ש3.5 מיליון איש ימותו, אם לא ישמעו להוראות, אלפי איראנים עזבו את הערים והלכו לבלות את ראש השנה ביעדי נופש פופולריים. גם באיראן אנחנו כנראה נראה קפיצה במספר החולים והמתים החל מאפריל. חוסר הציות של האזרחים, שנובע מחוסר אמון בשלטון, יגביר את הסבל האנושי מהמחלה. הסבל האנושי שיגרם יגביר את הזעם והתסכול של האזרחים מהשלטון, ששוב נתפס כיותר מחויב להישרדות של עצמו, מאשר לרווחת האזרחים. כרגע, פחד מהווירוס כנראה מונע מההמונים לצאת ולהפגין נגד המשטר. אך זה ישתנה ברגע שהמשבר יחלוף. האם נראה את סופו של משטר האייטולות בגלל הפגנות המוניות? קשה לי להאמין. אך אנחנו בהחלט הולכים לראות גל חדש של אי סדר שישטוף את איראן, את עיראק ואת לבנון. חשוב לשים אבל לב שהמדינות שלא תפקדו לפני ימשיכו לא לתפקד. אלו שתפקדו ימשיכו לתפקד. אנחנו כנראה נראה תמונות קשות מעיראק, לבנון, איראן, סוריה. אך לא סביר שנראה מדינה יציבה מתמוטטת בגלל המחלה. המחלה היא כן הזדמנות לערב הסעודית לחזק את מעמדה כמנהיגה, אם תשכיל לנצל את משאביה בשביל לעזור למדינות האזור. גם ישראל יכולה להציע עזרה למדינות סביב ברגע שתסיים לטפל במשבר אצלה. עזרה שיכולה להיות עם מסכות, ערכות בדיקה ותרופות. יש כאן הזדמנויות. יש כאן עוד גורם של אי יציבות שיערער עוד יותר את המדינות המעורערות גם ככה. אך לא מהקורונה מגיע האיום הכי גדול על יציבות האזור. אותו דבר אבל אי אפשר להגיד על מקום אחר, סין ומזרח אסיה. עבור סין משבר הקורונה הוא האיום הכי גדול על המפלגה מאז הטבח בכיכר טיאנמן בסוף שנות ה-80. למה? ארבע סיבות. המפלגה נכשלה בלהגן על העם, הכלכלה הסינית נפגעה בגלל העוצר, העולם עלול לראות במפלגה את האחראית למגפה, וסין עומדת לראות את הגלובליזציה, עוזבת אותה. אחרי הטבח בכיכר טיאנמן ב-1989, המפלגה הייתה קרובה להטלת סנקציות מצד ארצות הברית והמערב עליה. המפלגה צריכה עכשיו לא רק להשקיע מאמצים עצומים בשביל להשקיט את האוכלוסייה אצלה ולהציל את הכלכלה ממיתון עמוק, אלא גם לשנות את הנרטיב הגלובלי כך שלא יופנה נגדה ברגע שכל המשבר הזה יסתיים. בשביל להבין את הלחץ על המפלגה, בואו נזכר איך כל הסיפור הזה התחיל. רופאים בווהאן הזהירו כבר בסוף דצמבר ממחלה דמוית סארס שמדביקה אנשים בעיר. פקידים מקומיים, שכפופים למערכת הריכוזית של בייג'ין, חששו להפיץ שמועות על המחלה ודרשו ממעבדה שחקרה את הנגיף לעצור את הבדיקות ולהשמיד את הדגימות. אחת השאלות שעדיין אין לנו תשובה עליה היא האם כאשר ארגון הבריאות העולמי, על בסיס מידע מסין, הכריז ב-14 בינואר שלא ידוע אם הווירוס עובר בין בני אדם, המפלגה הקומוניסטית כבר ידעה שהוא מדבק, או שמא אפילו בייג'ין לא הייתה מודעת להיקף ההדבקה בווהאן. בכל מקרה, ההסתרה של ההתפרצות מסוף דצמבר עלתה לסין ולעולם בזמן יקר. זמן בו עוד נדבקים הגיעו לתאילנד, דרום קוריאה ושאר העולם. הכישלון של המפלגה לעצור את ההתפרצות קודם כל פוגע בחוזה שלה עם העם הסיני. החוזה של המפלגה עם העם הוא סגסוג וביטחון בתמורה לוויתור על זכויות פוליטיות. עם ההתפרצות המפלגה נכשלה בדאגה לסגסוג וביטחון. כישלון שהורגש בכל סין. בניסיון להרגיע את דעת הקהל, המפלגה מיירה להגיב. ראשית, הבוסים המקומיים בווהן פוטרו. שנית, בימים אלו המפלגה מקדמת חזית לאומנית מול ארצות הברית בשביל לנסות ולהפנות את הזעם של ההמונים למשהו אחר מכישלון המפלגה. היא מפיצה שמועות שארצות הברית היא זאת שתכננה את הווירוס, והיא זו שהדביקה את סין. כמו גם מנסה לטעון שארצות הברית גזענית, וכך שהיא מאשימה את סין בהפצה של הווירוס. אולם, גם עם הצעדים האלו, ברור שהייתה כאן פגיעה משמעותית בלגיטימיות של המפלגה בכלל, ושל שי ג'ינפינג בפרט. שוב, מקרה אחד יכול לספר לנו הרבה. חבר בכיר בקבוצת הנסיכים, אליה גם שי שייך, חש מספיק אומץ אחרי הכישלון בהתמודדות עם הקורונה, שהוא פרסם מאמר בו הוא קורא לשי, שימו לב, ליצן לבוש בגדי קיסר, שצריך להסתלק לפני שיעשה נזק קרב מדי למדינה. המאמר כמובן אוסר מהרשת מספר ימים אחרי שפורסם, ואם אתם טועים, כן, האיש נעלם ואין איש יודע מה קרה לו. המפלגה גם נכשלה בהבטחת סגסוג לעם. אחרי שנכשלה להכיל את ההתפרצות, המפלגה הורתה להטיל עוצר בערים בשביל למנוע את ההתפשטות של המחלה. התוצאה? כחצי מאוכלוסיית סין מצא את עצמה תחת סוג כזה או אחר של עוצר, עם מחיר חמור לכלכלה. ירידה של 20% במחירות ברשתות, ירידה של 13% ביצור התעשייתי, וירידה של כמעט 25% בהשקעות. הירידה ביצור הייתה חמורה ביותר מזה 30 שנה, והצפי הוא שהכלכלה הסינית לראשונה מאז המהפכה התרבותית של מאו בשנות ה-60 תתכווץ ברבעון הראשון של 2020. בנק סיני אחד כבר עדכן את הצפי לצמיחה של הכלכלה ל-2020 מ-6.1% ל-2.6%. מה ההשלכות של הפגיעה הכלכלית? ראשית, צמיחה איטית משמעותה שאין סגסוג. פחות ייצור משמעותו פחות משכורות ופחות עלייה בהן. פחות צריכה ופחות רווחה. פחות צמיחה בתמ"ג היא פחות צמיחה לנפש. כלומר, האזרח הסיני בסוף 2020 לא יהיה עשיר יותר מכשנכנס אליה. בנוסף, צמיחה של 2.6% משמעותה שהמפלגה לא תעמוד ביעד הראשון מבין שני יעדי המאה. כזכור, המפלגה קבעה ב-2012 שני יעדי מאה שהיא מתכוונת להשיג כחלק מהפיכתה של סין למדינה משגשגת. הראשון הוא הכפלת התמ"ג לנפש ב-2020 מול 2010, והפיכתה של סין למדינת עולם ראשון עד 2049. בשביל להגיע ליעד הראשון, סין צריכה השנה צמיחה של 5.6%, מה שלא נראה שיקרה כרגע. כישלון לעמוד ביעד המאה הראשון יהיה כישלון אישי של שי, שיכול לפגוע במעמדו במפלגה, וכישלון של המפלגה מול העם. עוד פגיעה בחוזה ביניהם. לבסוף, צמיחה של 2.6% משמעותה עוד לחץ על הבנקים, על העסקים ועל הממשלות המקומיות שגם ככה קורים תחת משקל החוב הגבוה של סין. רק בסוף 2019 המדינה נאלצה לחלץ 3 בנקים גדולים, וחברות לא עמדו בתשלום אג"ח בהיקף של כ-150 מיליארד יואן. המשמעות של צמיחה נמוכה פי 2 משנה שעברה היא עוד חברות שיפשטו את הרגל, עוד בנקים שיצטרכו חילוץ, ועוד אנשים שלא יוכלו לעמוד בהוצאות המחיה, משום שהמשכורות לא יצמחו באותו קצב כמו האינפלציה, שעמדה בפברואר על 5.2%. כל אלו רק יעטו עוד יותר את הצמיחה, ויגדילו את התסכול של האוכלוסייה מהמפלגה, ששוב תתפס בכישלונה. וכל זה, כל המשבר הכלכלי את זה, הוא עוד לפני שלקחנו בחשבון את העקירה של סין מהגלובליזציה. סין עומדת לראות יציאה של קווי ייצור ממנה ואת הקטנת החשיבות שלה בכלכלה הגלובלית. השאלה היחידה היא עד כמה תקטן חשיבותה בכלכלה הגלובלית. יש 3 גורמים שיקבעו את התשובה לשאלה הזו. הסיכון שעסקים יעריכו בהמשך הפעילות בסין, הנרטיב כלפי סין בקרב הכלכלות המפותחות, והמאמצים של יריבים אסטרטגיים לסין, יפן, טיואן וארצות הברית, לנצל את המשבר בשביל להקטין את התלות הכלכלית בה. נתחיל בסיכון. סין מזה כמה שנים רואה את העזיבה של חברות ועסקים ממנה. עם ההתפתחות הכלכלית שלה, מחיר העבודה בעלה, והעסקים החלו לחפש את המקום הזול הבא לייצר בו. מאז שטראמפ פתח בסכסוך הסחר עם סין ב-2018, אלא שיקול הכלכלי התווסף שיקול של אי-ודאות. עסקים לא ידעו מתי יופסקו המכסים, אם בכלל, והעדיפו להעביר את קווי ההספקה שלהם במקום להיות תלויים במשחקי הכוח בין וושינגטון לבייג'ין. חברות רבות לכן העבירו את העסקים שלהן למדינות אחרות, וייטנאם, תאילנד, הודו, מקסיקו ועוד. כל מדינה עם עלות עבודה נמוכה וממשלה יציבה פחות או יותר. הקורונה עכשיו מוסיפה שיקול נוסף לעסקים שעדיין לא יצאו. סיכון. בייג'ין ניסתה להסתיר התפרצות של מחלה אצלה, נכשלה בלטפל בה, והשביטה את רוב המשק שלה כדי לנסות ולהשתלט עליה. מה שאגב לא בטוח שהיא הצליחה יותר מדי. לכאורה המצב הזה לא היה אמור לקרות, כי בייג'ין כבר עשתה את כל הטעויות האלו כשנכשלה בלטפל במשבר הסארס אצלה. הייתה לה בעיה של טיוח, של העברה של נתונים, של טיפול כמו שצריך במחלה. אז אם היא נכשלה בסארס, למדה לכאורה ועשתה הפקת לקחים, ואז שוב נכשלה בקורונה, מה מבטיח שהיא לא תיכשל גם בטיפול במחלה הבאה? ומה אז יעשו שוב חברות עם קווי הספקה במדינה? שוב יתקעו בלי מוצרים? הקורונה גם מדגישה את הסיכון לא רק מצד המערכת הריכוזית והלא יעילה של סין, אלא גם מצד המרכזיות של סין לכלכלה הגלובלית. 20% מכל הסחר במוצרי ביניים, מוצרים שהם חלק מתהליך הייצור של סחורות סופיות, מקורו בסין. הודות לגודל האוכלוסייה שלה ועלות העבודה הנמוכה בה, סין הפכה למפעל הייצור של העולם. אם בשביל בגדים, מוצרי אלקטרוניקה, חלקי מכוניות או תרופות. 80% מהאנטיביוטיקה למשל בארצות הברית, מקורה בסין. הגלובליזציה אכן הפכה את שרשרות הייצור לגלובליות, אך הן רובן עוברות ותלויות בייצור מסין. השרשרות האלו נוצרו מפני שהן מציעות מוצרים באיכות גבוהה ובמחיר נמוך. הן מונעות על ידי הפערים בעלות העבודה בין מדינות וההתמחות של כל אחת. הבעיה שיותר מדי חברות הפכו תלויות בסין כחלק משרשרת ההספקה שלהן. עסקים ירצו לגוון יותר את מקורות ההספקה שלהם בשביל למנוע שיבוש עתידי כמו זה שנגרם בגלל הקורונה. והרצון שלהם יועצם אם הגישה כלפי סין תהפוך עוינת, ואם יעודדו אותם הממשלות הלאומיות שלהם לראות בתלות בסין אתגר לביטחון הלאומי, ולכן יעודדו אותם לצאת כמה שיותר מהר מסין. מה הכוונה בגישה עוינת לסין? סין כבר איבדה הרבה מהכוח הרך שלה בעקבות הפעולות שלה בהונג קונג ושינג'יאנג. הקונגרס האמריקני העביר בשנה שעברה חקיקה שתחייב את משרד המדינה להטיל סנקציות על אישים סינים שמעורבים בפגיעה בזכויות אדם בשני האזורים. הקונגרס גם העביר את חוק טייפי, שמטרתו לחזק את הקשר בין ארצות הברית לטיוואן ולקדם את מעמדה הבינלאומי של טיוואן בתמיכת ארצות הברית. וכל זה עוד היה לפני משבר הקורונה. אחרי שהמשבר הסתיים, ארצות הברית תבקש להמשיך בקו נגד סין, ואולי אף תדרוש חקירה של הפקידים שהיו מעורבים בהסתרת ההתפרצות. בייג'ין כמובן תתנגד, אך ארצות הברית תשתמש בזה כהוכחה שסין אכן תאיחה את המקרה. עם תפיסה שסין היא האשמה בהתפרצות, מחוקקים בארצות הברית, בריטניה, גרמניה ויפן, יתמכו בהקטנת הקשרים עם סין ואולי אף בהטלת סנקציות על אישים וגופים שהיו אחראים להסתרה, כולל סילוק עיתונאים סינים משטחן ודרישה מסין לפצות את המדינות שנפגעו מהקורונה בצורה כספית. מאחורי הקו העוין הזה לסין יהיה לא רק באמת תפיסה של סין כאשמה בהתפרצות הגלובלית הזו, אלא גם אינטרסים גיאופוליטיים ברורים. ארצות הברית, יפן וטיוואן ראו את העלייה הכלכלית של סין בשנים האחרונות בחשש. ודאי את הפיכתה לתוקפנית יותר תחת שי ג'ינפינג. קידום קו עוין לסין יתרום לשלוש המדינות להחליש את סין כלכלית בעודן מחזקות את הכלכלה המקומית שלהן. יפן כבר הודיעה שתפעל להוציא קווי ייצור מסין ולהקטין את התלות בה. טיואן פועלת מזה שנתיים לעודד עסקים שלה לעבור מסין לדרום מזרח אסיה. ארצות הברית כנראה תדרוש את החזרה של תעשיות קריטיות כמו תעשיית התרופות לארצות הברית, ותעודד עוד עסקים לעבור לדרום מזרח אסיה, מקסיקו ולמקומות אחרים חוץ מסין. הסינים כמובן לא יושבים בחיבוק ידיים מול המערכה הזו. הם מבינים שהם נמצאים במצב רגיש, שאם הם לא יפעלו בזמן נגדו, הם באמת עלולים לחוות פגיעה משמעותית, לא רק כלכלית, אלא גם פוליטית. לכן, בייג'ין מנהלת בשבועות האחרונים קמפיין תעמולה משמעותי, דרך ערוצי התקשורת שלה שמטרתו להנדס מחדש את הנרטיב סביב מחלת הקורונה. יש שתי נקודות מרכזיות לקמפיין הזה. ראשית, סין היא לא המקור לקורונה. העובדה שהמחלה התפרצה בה לראשונה לא קשורה לסין. וזו טעות ואף גזענות להאשים את סין בקשר עם המחלה. שנית, סין הצליחה לטפל ביעילות בקורונה וכדאי לחכות את התגובה שלה. הנקודה השנייה גם בעקיפין רומזת שהמודל הסיני הוא המודל העדיף. משהו ששי ג'ינפינג מנסה לקדם בזירה הבינלאומית מאז כניסתו לתפקיד הנשיא ב-2013. המאמצים הסינים אולי יקנו את הלבבות באיטליה ומזרח אירופה, כמו גם באפריקה, שם הראייה של האוכלוסייה הסיני בעיקרה חיובית, אך לא סביר שהיא תצליח לשנות באופן משמעותי את הנרטיב בארצות הברית או מערב אירופה. מה שאומר שהמפלגה תצטרך להתחיל ולהתכונן ליציאה של שרשרות ייצור ממנה בעידודן של ארצות הברית, טיואן ויפן. מי שכנראה תרוויח מהמשבר הנוכחי היא סינה אחרת. טיואן. כבר עסקתי בעבר באי הקטן על 23 מיליון תושביו בקיסר אדום. טיואן מציגה אלטרנטיבה לעם הסיני עם שלטון דמוקרטי ושוק חופשי משגשג. התגובה של טיואן להתפרצות מראה שגם ממשלות דמוקרטיות יכולות להגיב במהירות ויעילות למשבר, מבלי להצטרך לבידוד הכפוי של תושבים או להטלת עוצר על ערים שלמות. טיואן עוד הגדילה לעשות כשהייתה הראשונה להתריע על הווירוס החדש לארגון הבריאות העולמי כבר בסוף דצמבר 2019. ומאז פרוץ המשבר, טיואן מציעה למדינות שונות להיעזר בניסיון שלה בשביל להתמודד איתו. טיואן גייסה את התעשייה הפרטית שלה בשביל להגדיל את הייצור של ציוד רפואי, בעודה מאפשרת שקיפות מידע לאזרחים כדי לדעת אם הם נדבקו או לא. תהליך סינון דיגיטלי בשדות התעופה אפשר לטיואן בזריזות לסנן אנשים שהם בסיכון גבוה יותר להיות נשאים ולבודד אותם משאר האוכלוסייה. היא גם התחייבה להתחיל לשלוח לארצות הברית כ100,000 מסכות בשבוע ברגע שההספקה אצלה תתייצב. עוד לפני משבר הקורונה, טיואן נהנתה מיחס חם יותר מוושינגטון. יחס שנבע בעיקר מרצון ללחוץ את סין באחת הנקודות הכי כואבות שלה. עכשיו טיואן מרוויחה יחס חם מארצות הברית והעולם, מצד עצמה בלבד. היא מזכירה לעולם שיש עוד סין, סין דמוקרטית ומתקדמת טכנולוגית, שבמשך שנים הורחקה מגופים בינלאומיים כולל האום וארגון הבריאות העולמי. ההתעקשות של ארגון הבריאות העולמי לא לצרף את טיואן לשורותיו, לא להיעזר בה, כנראה שתפגע יותר בו מאשר בה. ארצות הברית תמשיך לתמוך בקידום המעמד הבינלאומי של טיואן. יפן גם היא תתמוך בחיזוק טיואן כמשקל נגד וכמנוף לחץ לסין. ההתנגדות של ארגון הבריאות העולמי לצרף לשורותיו מדינה מתקדמת שיש לה ניסיון רב בטיפול בווירוס ומשברים דומים היא שטות. ולא רק שטות, אלא היא גם תכניס אותו תחת לחץ מצד ארצות הברית ויפן, ותפגע באמינות שלו מפני שהוא יתפס כבעל ברית של סין הקומוניסטית. טיואן תמשיך ותמנף את היחס החיובי מצד הקהילה הבינלאומית בשביל להוציא את עצמה מהבידוד הדיפלומטי שלה ולקדם קשרים כלכליים חדשים עם מדינות דרום מזרח אסיה ואירופה. הודות לעובדה שהיא כבר שנים מחזיקה באסטרטגיה הורה בדרום מזרח אסיה את העתיד של טיואן, היא ממוקמת בעמדה מצוינת לעזור ליפן, ארצות הברית ואירופה, להעתיק את קווי הייצור שלהן מסין לאזור. כל ניסיון של סין לנסות ולמנוע את עלייתה של טיואן, כל ניסיון שלה לאיים על טיואן, תתפס כפי שהיא. בריונות. עם הכוח הרך שלה בשפל ותדמיתה פגועה, לסין לא יהיה אותו משקל להכתיב למדינות אחרות כיצד לנהוג במדינה הסינית שדווקא כן טיפלה כראוי במשבר עוד בתחילתו. האם נראה הכרה בינלאומית המונית בטיואן? אינני חושב. האם נראה אותה מתקבלת חזרה לארגונים בינלאומיים כולל האום? כמעט בוודאות. זו שעתה היפה של טיואן, והיא תצא ממשבר הזה לא רק עם הצלחה בהתמודדות עם המחלה, אלא גם עם מעמד בינלאומי איתן יותר. אז דיברנו על השכונה שלנו, על סין ועל טיואן. נותר לנו עוד מקום אחד להתעסק בו, האיחוד האירופי. האיחוד האירופי תמיד היה פרויקט מוזר. הוא התחיל כניסיון צרפתי לשמור על הדומיננטיות הפוליטית של צרפת באירופה, המשיך לפרויקט גרמני לשמור על הדומיננטיות הכלכלית של גרמניה באירופה, וכעת הוא נראה כמו ניסיון מוזר לחבר ביחד עמים רבים ושונים תחת דגל אחד ומטבע אחד. אולם, הבעיה האמיתית של האיחוד היא לא המטבע או החוב או הסחבת הבירוקרטית. יש מדינות רבות שסובלות מכל אלו. הבעיה האמיתית של האיחוד שאין זהות אירופית אחת, שתחבר את כל העמים ביחד במטרה משותפת ובתחושת אחווה משותפת. זה זול לדבר על אחריות קולקטיבית כשהיא אינה נדרשת. אך כשהיא כן, כשהגרמני נדרש לשלוח כסף וציוד לאיטלקי, או הפולני לספרדי, אז האחריות הקולקטיבית מתרסקת אל קרקע המציאות. והזהות האירופית מסולקת בשביל חזרתה של הזהות הלאומית. משבר הקורונה היה יכול להיות שעתו היפה של האיחוד. אחרי שנים רבות כל כך של חוב משתק, של מיתון כלכלי, של תחושת משבר, האיחוד היה יכול באמת להתאחד נגד אויב משותף. הוא היה יכול לשלוח אספקה ורופאים לאיטליה, לתאם מדיניות אחידה נגד הווירוס ואולי אף לנקוט עמדת מדיניות חוץ שתהיה שונה מזו של סין וארצות הברית, ותכריח את שתי הכלכלות הגדולות בעולם להפסיק להפנות אצבעות זו לזו, ובמקום זה לעבוד ביחד למצוא תרופה למחלה. במקום אבל, איטליה וספרד נותרו להגן על עצמן, בעוד גרמניה וצרפת אסרו על ייצוא של ציוד רפואי משטחן. הבנק האירופי אכן העמיד 820 מיליארד דולר לטובת רכישות אג"ח של מדינות, אך הוא עשה את זה לא כדי לעזור לאיטליה, אלא כדי להציל את עצמו. כפי שהראיתי בפצצה איטלקית, חדלות פירעון של איטליה תאיים למוטט את כל גוש האירו. אז הבנק האירופי המרכזי התחייב לקנות אג"ח איטלקי בשביל למנוע פאניקת משקיעים והתרסקות של איטליה, מה שהיה גורר את התרסקות של כל המערכת הבנקאית האירופית. במקביל לכסף שהעמיד הבנק האירופי המרכזי, האיחוד אינו מצליח להגיע להסכמה בנוגע לתוכנית המרצה לכל האזור. מדינות הדרום מעוניינות לגייס אג"ח קורונה בשביל לתת להן כסף להשקיע בכלכלות שלהן. מדינות הצפון, כמו גרמניה והולנד, מעוניינות שלא לגייס חוב מיותר. הן כמובן אבל נוקטות בגישה הזו, בעודן מגייסות חוב בשביל עצמן. גרמניה אישרה תוכנית המרצה בסך 810 מיליארד דולר, שתמומן כולה על ידי גיוס אג"ח. כלומר, גרמניה מוכנה לגייס חוב בשביל תוכנית ההמרצה שלה, ולא מוכנה לעשות את זה בשביל אירופה. כל הכבוד לסולידריות האירופית. האיחוד גם לא נכנס למשבר הזה במצב טוב. החוב האיטלקי היה גבוה מדי, החוב הספרדי גבוה מדי, אירוסקפטיות הייתה בעלייה. עכשיו איטליה רואה את עצמה כמי שנמתשה על ידי שער אירופה. האיחוד אינו מצליח לייצר תגובה אחידה למשבר או אפילו להשלכות הכלכליות שלו. הכלכלה הגדולה ביותר באיחוד, גרמניה, כנראה תראה מיתון משמעותי עקב ירידה בביקוש בסין ובארצות הברית, שני יעדי הייצוא הגדולים שלה. אם גרמניה תחווה מיתון, היכולת של כלל האיחוד לעזור לחברות המתקשות תקטן. משום שגרמניה היא המקור התקציבי העיקרי של הבנק האירופי המרכזי. האיחוד כמובן עדיין יכול לנסות ולהגיע לתגובה משותפת למשבר. הוא יכול לנסות ולעזור לחברות המתקשות בו במשבר הרפואי, וליצור תוכנית המרצה כלל אירופית. האיחוד כבר אישר עזרה בסך 50 מיליון אירו לרכישה וייצור של ציוד רפואי לאיטליה, ומשלוח ציוד גם אושר לספרד, ביחד עם עזרה פיננסית לעסקים שם בסך 20 מיליארד אירו. גם אבל אם האיחוד יצליח לתאם עכשיו, אחרי הפרסה של התגובה הראשונית, תגובה ראויה למשבר הקורונה, הוא יצטרך להתמודד עם שתי שאלות. ראשית, האם גרמניה והולנד יהיו מוכנות להמשיך ולהזרים כסף לאיטליה וספרד, שיסבלו מחודשים ארוכים של מיתון עמוק אם לא משבר כלכלי ממש? צריך לזכור, בשתי המדינות יחס החוב לתוצר הוא גבוה, ובשתיהן ענף התיירות מהווה מעל 10% מהתמ"ג. גם אם נניח שהייצור והצריכה הגלובליים יחזרו כמעט לרמה לפני המשבר, לא סביר שנראה חזרה דומה של התיירות בזמן הקרוב. עכשיו כשהמשבר בסיאו, ברור שגרמניה והולנד יפתחו את הארנק, כן, סולידריות אירופית. אך בעוד חודשיים כשהייצור אצלה נתכווץ, כשארצות הברית וסין יחוו מיתון, האם יש להן את הרצון הפוליטי לתמוך בשתיים מהכלכלות הגדולות באיחוד גם אחרי שהמשבר יעבור? לא בטוח. מה שבטוח שרומא ומדריד ירצו עוד תקציב בשביל עצמן. מה שבטוח הוא שהבנק האירופי ירצה לצמצם את יחס החוב תוצר. אנחנו יכולים לצפות לריבים מחודשים בין איטליה לאיחוד כשמשבר הקורונה יהפוך להיות עוד בעיה בריאותית שתנועל ברמת היום יום. הסכסוך של איטליה עם האיחוד כמובן יעודד אותה להתחיל ולדבר על יציאה ממנו, מה ששוב יגרום לפחד משקיעים. השאלה השנייה והחשובה יותר היא האם הלחץ שהופעל כאן על האיחוד יעודד את החברות בו לשתף פעולה באופן הדוק יותר, או שמא דווקא להסתמך כל אחת על יכולותיה שלה. לשאלה הזו כנראה יהיו תשובות שונות אצל מדינות שונות, מה שאומר דבר אחד, האיחוד יהפוך עוד פחות מתפקד ממה שהוא היה עד כה. בזמן שסביר לצפות מגרמניה וצרפת לתמוך ברשת בריאות כלל אירופאית או רשות חירום אירופית, איטליה, ספרד והונגריה כנראה יביעו סקפטיות מהמהלך אם לא יתנגדו לו ממש. ללא הסכמה של כל החברות, רשות חירום כזו לא תקום. או שהיא תהיה כל כך חלשה שהיא לא תשנה משהו. מה שיחיח בכל מקרה את המדינות להסתמך רק על עצמן. אם האיחוד לא יכול לספק ביטחון לאזרחיו, או אפילו מענה מתאים לווירוס, מה הוא כן יכול לספק? אני מניח שאנחנו נראה עוד קולות אירוסקפטיים ביבשת. את ההתחזקות של הקולות האירוסקפטיים באיטליה, ואנחנו נראה איך האיחוד מאבד עוד מהלגיטימיות שלו, והחלום של הזהות האירופית ממשיך ודועך, בעוד הזהות הלאומית חוזרת להרים את ראשה. מה כל זה אומר לנו בישראל? מה המצב הבעייתי של סין, ההתחזקות של טיואן, הערעור של האיחוד אומרים לנו? ראשית, שהסתמכות על עצמך היא תמיד עיקרון טוב. אנחנו צריכים לשאוף להיות תלויים רק בעצמנו, גם ובמקביל לחיפוש שיתוף פעולה בינלאומי. הדברים אינם סותרים. שנית, עסקים ישראלים יעשו לנכון להתחיל לבחון העתקה של קווי ייצור לדרום מזרח אסיה. ממשלת ישראל תעשה נכון לעזור לעסקים למצוא יצרנים וצרכנים חדשים בדרום מזרח אסיה ומקסיקו. אנחנו יכולים לשם כך לעזר ביפנים, בדרום קוריאנים ואף בטיואן דרך ערוץ לא רשמי. שלישית, ערעור של האיחוד האירופי ישפיע על שוק צרכני גדול לתוצרת הישראלית. ישראל כבר פועלת להסכם סחר חופשי עם בריטניה וצריכה לחפש שווקים נוספים כחלופה לשוק האירופי המיוחד. אם גנץ רוצה רשימת יעדים כשר חוץ, הנה שלושה. הסכם סחר חופשי עם איחוד מדינות מזרח אסיה. חיזוק קשרי המסחר עם מקסיקו בדגש על שילוב תעשיות ישראליות בשרשרות הייצור של המדינה, שהן משתלבות בשרשרות ייצור בארצות הברית וקנדה, וסגירה של הסכם סחר חופשי עם בריטניה. המיתון העולמי שיגיע יביא עסקים לחפש כיצד הם יכולים לייעל את תהליכי הייצור שלהם ולהקטין עלויות. זו גם הזדמנות מצוינת למוח הישראלי. כי כאשר חברות סובלות ממיתון, הן מחפשות מחקר ופיתוח שיכול לייעל אותן. הן מחפשות דרכים חדשות כיצד לשמור על אותה רמת מוצר, אך בעלויות נמוכות יותר. גם התנועה מחדש של שרשרות ייצור, תהיה הזדמנות להציע לעסקים לשלב טכנולוגיות שאולי לא היו זמינות, כשהקימו לראשונה את המפעלים שלהן בסין. אם זה בתחום האוטומטיזציה, מערכות מידע חכמות, מערכות ניהול דיגיטליות ועוד. ישראל גם יכולה לתרום בתחום המאבק בווירוס הקורונה והניהול של חיי היום יום בשגרה החדשה של מעקב מתמיד אחר הווירוס. לדוגמה, זיהוי של נדבקים באמצעות מצלמות טרמיות יכול להיות פתרון יעיל למרכזי תחבורה ובילוי המוניים. מערכות חיטוי אוטומטיות לחללים ציבוריים גם הן יהיו בביקוש. בכלל, אנחנו יכולים לצפות לביקוש גדול יותר ברובוטים, אם בתעשייה, במשלוחים ואפילו בחקלאות. ביקוש גדול יותר לרובוטים אומר שיהיה ביקוש גדול יותר להבטחה של רשתות, למערכות שיכולות להפעיל במקביל שרשרות ייצור רובוטיות תחת פיקוח. כל זה אומר שיש ביקוש לפתרונות טכנולוגיים. שוב, משהו שהמוח הישראלי יכול לעזור בו. המשבר הזה הוא אולי איום לסין והאיחוד, אך הוא הזדמנות לחדשנות הישראלית. ואני בטוח שעוד נראה אותה מפתיעה את כולנו, כשאנחנו נכנסים לעולם שהוא מצד אחד פגוע מהווירוס הזה, עכשיו הוא פתוח הרבה יותר ללמוד ולשנות ולפתח את הצורה שבה אנחנו טסים, את הצורה שבה אנחנו מייצרים, ואת הצורה שבה אנחנו צורכים. אני אישית, בכל מה שקשור לעתידה של ישראל, אופטימי. תודה לכם על ההקשבה.